כן, ערב טוב. אנחנו עוסקים היום בשאלה איך אפשר להפוך זדונות לזכויות. כידוע, גמרא מסכת יומא אומרת שבתשובה מאהבה הזדונות נהפכות לזכויות, לעומת תשובה מהירה שהזדונות נהפכות לשגגות. לי לפחות היה פה חידושים שלא הכרתי אותם קודם, בזכות המעבר ככה על כל הספר עד הסוף. כמה פסקאות מאוד מעניינות בנושא הזה, שרואים שהעסיק מבחינת הרב קוק עסק בסוגיה הזאת. אנחנו נראה שיש כמה מקומות שהוא ממש מוסיף את המילה ממש. כלומר, זדונות נהפכות לזכויות ממש. זאת אומרת, אם היה לנו איזשהו ספק, כאילו אם זה משהו כזה, מין כאילו כזה, שזה לא באמת נהפך לזכויות, אלא זה רק מחשיבים לך איזה כאילו זכויות, בגלל שעשית, אדם עשה ככה איזו תשובה כזאת גדולה, אז מחשיבים לו איזה, לא, הרב קוק מוסיף בכמה מקומות, זה ממש. אז באמת, איך הדבר הזה עובד? אז אנחנו נתחיל מפרק ט' בפסקה ז', ששם נתחיל לראות ככה את השורש של הדברים, ואז מתוך זה נתקדם בעזרת השם לעוד 2-3 פסקאות שיעמיקו לנו את העניין. אז קודם כל נראה פרק ט' פסקה ז', אומר ככה: יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. וחיסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, שהרי מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו. ומתוך כך, הזדונות מתהפכות לזכויות. ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. כן, זה נפלא לראות איך הדברים בעצם כתובים כבר בפסוקים. בשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, זה בעצם הסיפור, היה רשע, עשה דברים בזדון, עליהם הוא יחיה. כלומר, הדברים עצמם הרעים שהוא עשה, הם עצמם הופכים לדברים טובים. אז פה מה שרואים בפסקה הזאת זה שיש תשובה נמוכה ויש תשובה, נקרא לזה, גבוהה או עליונה יותר, כן? תשובה מאהבה, כמו שראינו. אומר הרב, בתשובה נמוכה, מה זה תשובה נמוכה? תשובה נמוכה זה תשובה מיראה, מיראת העונש, או מכל מיני שיקולים שהם לא באמת עמוקים ומהותיים, שאדם באמת, בצורה באמת שורשית ופנימית, ממש מתחרט, לא רק ברמה שהוא פתאום חושב לעצמו, וואי, כאילו, מה עשיתי לעצמי, זה טעות, זה לא כזה טוב, אולי אני אענש על זה, אולי כל מיני שיקולים כאלה יותר קטנים, אלא הוא באמת מתחרט חרטה פנימית ועמוקה, איך יכולתי לעשות את הטעות הגדולה הזאת, היא כל כך הפוכה מכל האמת, מכל מה שאני רוצה וכו'. אז אומר הרב, כאשר זו תשובה נמוכה, היא בעצם מאוד מאוד מחלישה את הרצון של האדם. כלומר, הוא בעצם, האדם אומר לעצמו, וואי, כאילו, איזה טיפש הייתי, איך עשיתי את המעשה הזה? כאילו, איזה אדם לא, 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 לא טוב אני, איזה אדם לא רוצה. בעצם, מה זה עושה לו לרצון? זה בעצם מנמיך לו את הרצון. זה בעצם הוא אומר, חבל שיש לי כאלה כוחות שבגללם הבאתי לחטא. בדרך כלל חטא מגיע מאיזשהו התעוררות, מאיזה מין ציסה של כוחות, כן? יש לאדם תאוות, יש לאדם כל מיני רצונות שהוא לא מצליח לשלוט עליהם, ואז הם מביאים אותו לחטא, כן? דברים פשוטים, בעיקר בדברים הגשמיים מרגישים את זה בצורה פשוטה, אם הוא אדם נכשל לא עלינו באיזה משהו של אוכל שאסור, או בעריות, או משהו כזה, ברור שבו כוחות גדולים מבפנים, שהוא לא הצליח לשלוט עליהם, והוא עשה את העבירה. ואז התשובה הנמוכה, כאילו, אומרת לו, חבל שיש לך כאלה כוחות, ומצטער על זה, כי בגלל התוצאה של זה עכשיו, יכול להיות שבגלל זה החיים שלי פחות טובים, אני אענה שיקרה לי ככה וככה. ואז בעצם הורדנו, האדם הזה ירד, האדם הרצון שלו ירד. אבל כאשר התשובה באה לגמר בישולה, כמו שהוא קורא לזה, לתשובה העליונה, תשובה העליונה, היא לא רוצה להחליש את הרצון, היא רוצה לאמץ את הרצון. היא רוצה להגביר את הרצון. אבל רגע, אבל להגביר את הרצון לא יצא מזה טוב. בסוף כשהגברתי את הרצון, כשהרצון שלי היה מאוד תוסס וחזק, אז למה הוא הוביל אותי? הוא הוביל אותי לחטא. אז אולי דווקא טוב לי לשבור את הרצון, ואז אני לא אעשה יותר כאלה דברים, ואני באמת אצטער על מה שעשיתי, ואני אחליש את הרצון שלי. אז איך באמת הדבר הזה באמת מסתדר ביחד? אז פה אני רוצה, כדי להבין את מה שהוא אומר פה, אני רוצה ברשותכם, כמו שאנחנו עושים פה הרבה בשיעור הזה, לדלג לפרק י' ד' פסקה א'. רגע, שנייה, רגע. לא, י' ב', סליחה, טעות כתבתי. רגע. י' ב', פסקה א', בסדר? תראו את הפסקה הזו. ברוך השם, פסקאות לא ארוכות, אפשר ככה בקלות לעבור מזה. אומר ככה, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ואם זה, איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. עכשיו תראו את המשפטים הבאים. אותם הנטיות של החטא, הן מזדקחות בו. הרצון העז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים, הקוראים לתיקונם, להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי, אל העליוניות הנשגבה החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוהים. חושב שפה יש יסוד מאוד חשוב להבין אותו. נתחיל מהמשפט השני ונחזור למשפט הראשון. המשפט השני היה, אותם הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. הרצון העז הפורץ כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. זאת אומרת, קודם כל ברמה באמת, נקרא לזה הנקודתית של האדם הזה שנפל בחטא, אומר לו הרב, הרצון שלך בשורש שלו הוא רצון טוב. הרצון של האדם הוא רצון טוב, הוא לא רצון רע. הרי ברור שאנחנו נראה את זה תכף בפסקה יותר מפורשת, אבל זה פשוט שאם אתה מסתכל מי זה האדם באמת במקור שלו, אז ברור שיש לו בעצם רק טוב. כלומר, תרצו, תקראו לזה הנשמה, שורש הנשמה, שורש הרצון, הוא רק טוב. זה. בשלב הבא, הקדוש ברוך הוא הביא לו גם את הרע, הביא לו את היצר הרע, כדי שתהיה התמודדות, כדי ש הרצון יכול לחשוק בדברים לא טובים ולחשוב שזה מה שהוא רוצה, אבל זה לא באמת מה שהוא רוצה. בסדר? כלומר, עוד פעם, ברור שכשאדם עושה עבירה, אז הוא מרגיש שזה מה שהוא רוצה לעשות עכשיו. זה ברור. לא היה עושה את זה אם אין לו משיכה, אפילו משיכה מאוד חזקה, כדי לעשות עכשיו את הפעולה הזאת. אז ברור שכרגע זה מה שהאדם רוצה. אבל אבל אם האדם הזה ילך בתוכו פנימה עוד יותר לעומק, אז ברור שזה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה טוב, הוא רוצה דברים אחרים, אבל עם אותו כוח. כלומר, הוא רוצה, עם כוח הרצון הפנימי שלו, הוא רוצה שהכוח הזה יהיה מאוד חזק, כוח הרצון הזה יהיה מאוד תוסס, יהיה מאוד אקטיבי, יהיה מאוד עוצמתי, רק שכל העוצמות האלה ילכו לכיוון החיובי. ולפעמים הוא לא מצליח, וכיוון שניתן בו גם את הרצון לעשות עבירה, לעשות דברים לא טובים, אז לפעמים הוא בוחר בזה והוא עושה את זה. אומר הרב, מה שקורה בתהליך של התשובה העליונה, התשובה הגבוהה, כמו שראינו, שהתשובה מגיעה לגמר בישולה, זה שהאדם הוא מחזיר את כוח הרצון שלו לכוח הפנימי שנמצא בתוכו, שהוא באמת הרצון הטוב, בלי לפגוע בעוצמות של אותו רצון שהוא עשה, אותו רצון שהוא פעל. כלומר, בניגוד לתשובה התחתונה, ששם האדם פשוט מכבה את הרצון שלו. הוא מתבאס על החטא שהוא עשה, וההתבאסות הזאת, החרטה הזאת, מה שהיא גורמת לו, זה בעצם בכלל ל, 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 לומר לעצמו, למה בכלל, למה היה לי כאלה כוחות? למה רציתי כאלה דברים? אני בכלל לא רוצה שיהיה לי כזה כוח רצון חזק. ואז הדבר שמנמיך אותו. פה בא הרב ואומר לו, אותו כוח שהיה לך בשעת החטא, את אותו כוח בדיוק, קח את הכוח הזה, תשתמש בו לדברים החיוביים. בסדר? פשוט, נכון? עכשיו, תכף נראה איך עושים את זה, אבל לפני שנראה איך עושים את זה, בואו נחזור רגע למשפט הראשון פה בפסקה הזאת, בפרק י"ב, פסקה א', כי פה הוא אומר משהו הרבה יותר רחב. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. זה בעצם המקור של הדברים. מה קורה בתהליך התשובה? אגב, זה מאוד מאוד אקטואלי, אם אפשר לומר, בדור שלנו, אנחנו רואים שהרבה פעמים, בחוגים מסוימים, בוא נגיד ככה, בחוגים מסוימים, הכיוון של התשובה הוא באמת הכיוון הזה של לעשות זר לעולם. זאת אומרת, האדם החילוני שחי חיים מאוד גשמיים וחומריים וכל מיני דברים כאלה, ופתאום הוא תופס שכל החיים האלה, כל הדברים האלה שהוא עשה, הם כאלה נמוכים, הם כאלה ירודים, הם כאלה לא שווים כלום, ואז מה זה עושה לו? ויש כאלה שגם מעודדים את זה, שזה יהיה הכיוון, ללכת לצד השני לגמרי, וממש לרצות כאילו לעשות זר אל העולם. היית לפני כן בצבא, אל תלך לצבא, היית לפני כן באוניברסיטה, אל תלך לאוניברסיטה, עבדת לפני כן לפרנסתך, עזוב, עכשיו תלך לכולה ללמוד תורה, כאילו תתבאס, אתה מתבאס על כל החיים שחיית. כל החיים שחיית בעצם היו טעות. היו בכלל לא חיים טובים, חיים עוצמתיים. עכשיו אתה חי חיים רוחניים, זה חיים עוצמתיים. התוצאה של זה היא שיש מעבר חד, כידוע, בהרבה מקרים, כולל שינויים מאוד חדים בחיים. לא רק בלבוש, זה גם שינויים בלבוש, אבל זה מעבר ללבוש, זה שינוי בכלל שכל תפיסת החיים, הכל היה בעצם טעות אחת גדולה, ועכשיו הכל טוב כשהכל רוחני, ומקסימום צריך לעבוד, זה בפרנסה, זה בדיעבד, זה וכו' וכו'. אומר הרב, זה לא פשוט, זה לא התשובה. תשובה אמיתית, היא לא הופכת את האדם זר אל העולם, אלא היא אומרת לאדם, בוא תעלה את כל כוחות החיים שיש בעולם, רק תיקח אותם למקום הטוב. עכשיו, החטא שעשית, הוא בא מזה שיש לך עוצמות חיים מאוד גדולות. לא צריך לקחת את העוצמות האלה ולבטל אותם לגמרי. רק תיקח אותם ותכוון אותם לכיוון הנכון. עכשיו אני כבר אומר, ברור שזה בעצם הכוונה להפוך את הזדונות לזכויות. כי בעצם אותם כוחות חיים שהשימוש בהם היה לכיוונים האלה, אותם כוחות הופכים עכשיו להיות דבר טוב. אתה משתמש בהם עכשיו לטובה. תכף נראה איך בדיוק עושים את זה ומה זה אומר. אבל אני כבר אומר, זה ברור שלשם זה הולך. כי אם ההתייחסות לזדונות שעשינו היא בתשובה הנמוכה הזאת, שהיא מתבאסת על כל הכוחות חיים שהתגלו שם, ורק חוזרת בתשובה בגלל החששות של העונש או כל מיני שיקולים אחרים, אז באמת זה נהפך רק לשגגה, כי זה באמת לא תיקן את זה. לא תיקן את ה... זה הפך את זה מזה שלפני כן העבירה נעשתה ממש במודע ובזה, ועכשיו בעצם זה כאילו מישהו שעשה את זה בטעות כזה ולא שם לב, הוא לא כל כך רוצה לעשות את זה. אבל זה לא הופך את זה לזכות. זה לא הופך, את הדבר הזה עצמו הופך אותו לדבר טוב. אבל תשובה מאהבה, יש לה כוח להפוך את זה ממש לדבר חיובי וטוב. אז עד כאן קודם כל, החלק הראשון, פשוט, אם כן, מה שראינו, זה שהעניין של תשובה מאהבה, תשובה עליונה, זה לחזור לשורש הרצון, שהוא כוח חיובי מאוד באדם, וטוב שהוא יהיה תוסס, טוב שהוא יהיה עוצמתי, טוב שהוא יהיה חזק, רק במקום להשתמש בו לצד השלילי, שזה ישתמש החטא, לחזור לנקודת השורש ולקחת את אותו כוח ולהשתמש בו עכשיו בצורה חיובית. זה הבסיס. עכשיו, בוא נראה איך עושים את הדבר הזה, ואיך בדיוק זה הופך, איך הזדונות הופכות ממש לזכויות. אז לצורך העניין, נחזור לפרק ת' ברשותכם. פרק ת' פסקה ח'. פרק ת' פסקה ח'. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, כן, זה מה שקרה בחטא, כן? יש לאדם רצון גדול, רצון חזק, הרצון הזה התגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, כמובן כרגע זה גבורה שלילית שבחרה במשהו שלילי. עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. כלומר, הוא כל כך היה חזק, הרצון הזה לחטא, שהוא הצליח להתגבר על הרצון ההפוך. ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה, שזה אותה תשובה מהאהבה, כן, אותה תשובה עליונה, והרצון נעיקר מעיקרו, שימו לב, נעיקר מעיקרו, זאת אומרת, זה לא רק רצון שהוא מתחרט על התוצאה שמה שהוא עשה, אלא הוא בכלל חוזר חזרה לשורש, איננו חוזר לתוהו, זה לא סתם גלו עכשיו הוא מתחרט, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. כלומר, פה קודם כל הוא אומר ככה בצורה ברורה את מה שאמרנו קודם, עם איזושהי תוספת קטנה שהוא אומר ש... כשהוא חוזר לכוח הרצון שלו, הוא מתחבר בעצם, איך הוא קרא לזה? יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב. כלומר, הרצון הבסיסי של האדם, פה הוא מגדיר אותו, כרצון להגביר, לעשות רצון כביר לאור וטוב בהוויה. זה הרצון, דיברנו על זה קצת שיעורים קודמים, האדם רוצה, זה נשמתו של האדם, היא רוצה לעשות אור וטוב בעולם. החטא לקח את הרצון הזה למקום לא טוב, ועכשיו הוא חוזר לרצון היסודי והבסיסי שלו, שהוא להגביר אור וטוב בעולם. עכשיו אנחנו צריכים לשאול איך העבירה עוזרת לזה שהוא יגביר אור וטוב בעולם. כלומר, עדיין לא ראינו בדיוק איך הדבר הזה קורה בפועל. אז פה, לעזרתנו, אנחנו עדיין בפרק ת', בפסקה ה. פרק ת' פסקה ה. מזלנו פסקאות קצרות, אז אנחנו לא כל כך ככה לא נאבדים. אבל פה תראו, פה תראו, פה זה ממש כבר מתחיל לגוע ממש בנקודה, איך עושים את זה, איך זה קורה בפועל. כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה, ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו, באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. כמו שאמרתי בהתחלה, שימו לב שבשתי הפסקאות האחרונות שלמדנו, הוא מוסיף את המילה ממש. ופה הוא כבר ממש מתחיל לתת את את הדרך בעצם איך אנחנו עושים את זה. כי בעצם אדם מסתכל על החטא שהוא עשה ושואל את עצמו, מה החלק הטוב שהיה בתוך הרע? מה החלק הטוב שהיה בתוך הרע הזה? כי בסוף אין דבר כזה שזה רע, שזה רע מוחלט. יש, כיוון שהטוב נמצא בשורש האדם, שימו לב, כיוון שכמו שאמרנו, הרצון לטוב, לטוב כביר בהוויה, זה שורש שנמצא בתוך האדם, הטוב הזה צריך לחפש אותו, הוא גם כנראה נמצא באיזשהו מקום באותו, באותו מעשה רע שבו, ששם זה נעשה. עכשיו יכול להיות שזה אחוז קטן מתוך כל הרע שצריך לסלק אותו, אבל האחוז הקטן הזה שמבטא הוא סימן לאותו כוח רצון טוב כביר לעשות טוב בהוויה שנמצא בתוך אותו מעשה, אם נצליח לקלוט את הנקודה הזאת, ואז להפוך אותה ל-100%, אז הפכנו, אז יוצא שהאדם, בזכות החרטה שלו, הפך את אותו מעשה, הוא בעצם משתמש בו עכשיו, לטוב, ולתיקון מאוד גדול, עד כדי כך שיכול להיות אפילו, שבדיעבד יתברר שהוא עלה עכשיו למדרגה יותר גבוהה מאשר אם הוא לא היה חוטא. זה לא אומר שבגלל זה הוא יחטא לכתחילה כמובן. זה ברור שלא. מלכתחילה תגיע למעלות הכי גבוהות שלך בדרך הכבושה, בדרך המלך, בדרך הטובה. אגב, בהמשך השנה יהיה לנו כמה, יהיה אחד הנושאים שרשומים לי, זה נושא של צדיק גמור ובעל תשובה. יש פה כמה וכמה פסקאות ממש מאוד מאוד מעניינות על הנושא הזה של בעל תשובה וצדיק גמור. אז אבל נגיע לזה, כי שזה פסקאות שממש עוסקות בזה בצורה ישירה. פה זה קצת בעקיפין. אבל זה בעצם הרי מה שזה הרי בעצם מה שקורה פה, כן? עכשיו, הדוגמאות הן שאלף ואחד דוגמאות שכל אחד יכול לראות אותן בחיים שלו, אם הוא פעם עבר את את החוויה הזאת ועשה את התהליך הזה עם עצמו, אז הוא יוכל לראות את זה בצורה פשוטה. זאת אומרת, סתם, נגיד שאדם פעם נכשל, נגיד בזה שהוא פגע במישהו, כן? נגיד שהוא, לא יודע, הוא העליב מישהו, פגע במישהו ליד אחרים, כן? הוא גרם למישהו אחר, נגיד נדבר עכשיו מבחינת בן אדם לחברו, הוא גרם למישהו אחר איזשהו משהו לא טוב בענייני ה... עכשיו, כשהוא מתבונן על המעשה הזה ועכשיו מתחרט עליו באמת ברמה, כמו שאמרנו, ברמה פנימית עמוקה ויסודית, לא רק, תשמע, זה פדיחה היה לי וזה, בוא, מבקש סליחה, לא נעים, זה יצא, זה, מיני שיקולים כאלה חיצוניים יחסית. אלא באמת הוא חודר לעומק העניין, והוא מסתכל עכשיו יותר עמוק, והוא אומר, רגע, איך בכלל צריך להיות היחס שלנו בין אדם לחברו? איך בכלל הוא צריך להיות? איך בכלל העולם בנוי? ואז הוא מתחיל להגיע לשורש, לשורש של השורשים, ומבין איך כולנו בעצם נשמה אחת, גופים מחולקים, איך אנחנו ממש איברים של אותו גוף, כולנו ממש אחד, ואיך רק, בעצם, רק לעשות טוב לשני, זה בעצם מה ש... מה שאני מחפש בחיים, ש, ש, שאדם השני רק לעזור לו, ורק זה בעצם אני, מה זה עוזר לעצמי? אני, כולנו ביחד, בעצם ממש, ממש יחידה אחת, ולפגוע במישהו אחר, זה ממש, קולט את כל המערכת הזאת של ה... חושב לעומק, כאילו, על כל העניין, לא רק על ה... לא נעים, פגעתי, אבל נגיד לו, סליחה, איכשהו, בוא, נכנס ליום כיפור, שלא נחטוף איזה, קבל איזה, לא יסלחו לנו על כל האבונות. אלא באמת הוא חודר לעומק העניין, וכמובן שהוא מבקש סליחה, וכמובן שהוא מתחרט, אבל זה הרבה יותר מזה. זה עושה אצלו שינוי עמוק בכל התודעה החברתית. כל התודעה החברתית שלו משתנה לגמרי, וזה עכשיו משפיע על מידת הקנאה שלו, שהוא מתחיל רק בעין טובה להסתכל על אנשים אחרים, רק לרצות שיהיה להם טוב. לא רק שהוא לא פוגע בהם בצורה ישירה, לא מעליב אותם, או לא, לא יודע, עושה להם איזה משהו, משהו לא נעים, מדבר עליהם לשון הרע. הרבה הרבה יותר עמוק מזה, הוא ממש רוצה טובתם ופועל לטובתם ועוזר ומתפלל עליהם וממש כאילו הופך אצלו, אז יוצא שכאילו אותו מקום שבו הוא נפל, אותו חיבור שהיה לו, כן, הוא בעצם כאילו רצה להתחבר למישהו אחר, אבל יצא לו במקום להתחבר טוב, במקום להתחבר נכון, ובעצם מה שעמד בשורש החטא זה הרצון להתחבר. זה הרצון שאנחנו ביחד. למה אנחנו לא כל אחד הולך, יושב באיזה אי בודד, חי לבד, אני לא יודע, זה בגלל שאנחנו אנשים חברתיים, נכון? אומרים, האדם הוא חיה חברתית, הוא יצור חברתי, הוא לא סתם יצור חברתי, הקדוש ברוך הוא ברא אותו כיצור חברתי. לכן אתה, לכן יש כל הזמן את, ה, את, את, את החיבור הזה, את האינטגרציה הזאת בין, ה, בין האנשים, ומרוב הדבר הזה גם לפעמים זה, לפעמים גם זה גורם ש, שאנחנו, מרוב חיבור, החיבור הוא גם לפעמים מאיים עלינו, לפעמים מישהו הוא יותר טוב מאיתנו, אז אנחנו יורדים עליו כדי שאנחנו נהיה מעל, כל מיני דברים קורים ביחסים האלה החברתיים. אבל בעצם, הוא הולך לשורש של השורשים, למה אני בכלל קרוב אליו? למה בכלל התקרבתי אליו? מה בכלל צריך להיות פה? הוא מברר כאילו את, את הנקודה האמיתית, וזה גורם לו בכלל להסתכל הרבה יותר גבוה על כל העניין. עכשיו, הוא, בסופו של דבר, אחרי התהליך הזה, הוא יוצא אדם הרבה יותר גדול עם מה שהוא היה קודם. זאת אומרת, כאילו, עכשיו מתברר בדיעבד, שאם הוא לא היה קורא לו את הנפילה הזאת, אז הוא היה אדם רגיל, בסדר, לא עושה רע לאף אחד. לא מעליב אף אחד ולא כלום, אבל גם לא עושה יותר מדי טוב לאף אחד. לא, לא אחד שחדור ברצון, לעזור, בזה, בעין טובה, ובזה. הוא היה ככה זה בסדר, כזה פרווה כזה, רגיל, כזה בסדר. עכשיו, כמו שאמרתי, ברור שלא צריך לחתוק כדי להגיע למצב הזה, אלא אתה צריך להתחיל להסתכל מה, מה, מה נכון להיות, איך אני צריך להיות, איך עולם המידות שלי, איך עולם, בכל, כמובן, בכל... בכל תחום ש, שזה יהיה, זה, זה, זה ככה. לפעמים רואים את זה לצערנו, אחד התחומים שזה הכי בולטים בהם, זה הנושא של תאונות דרכים. אתה רואה הרבה פעמים שלא עלינו, לא עלינו, כאילו רק, רק לחשוב על זה, כאילו רק חושב על החוויה הזאת של מישהו ש, שלא נזהר, אני לא יודע מה, ועשה איזו תאונה, ולא שפגע בפח של, ה, של האוטו השני. זה גם לא נעים, אבל בסדר, זה נגמר בכסף, ביטוח, יאללה, כסף בא, כסף הולך, בסדר. אבל אם חלילה אדם פגע במישהו, פצע אותו, לא מדבר על יותר מזה, זה הרי נורא בעיום. ואז אתה רואה לפעמים אנשים כאלה שהיו מעורבים באיזושהי סיטואציה של, של תאונת דרכים. לפעמים זה בגלל שאיזשהו קרוב שלהם נפגע, וזה פשוט הרצון שלהם עכשיו כאילו לעשות לעילוי נשמתו או לרפואתו או משהו כזה. לפעמים זה האדם עצמו, אדם עצמו שהיה מעורב, תופס את עצמו, אם הוא אדם רציני, אז הוא לא רק קצת מתייסר, וואי, כאילו איזה לא נעים, מה עשיתי, פגעתי מישהו וזה, אלא בוא, תופס את עצמו כאילו מהשור, שאומר, תגיד, שמע, איך, איך קורה? אז ואז הוא מתחיל לעשות נוסע בכל הארץ, לבתי ספר, לדבר על זהירות בדרכים, כאילו, הוא עושה דברים שהוא בחיים לא היה עושה. זה גם נורמלי שהוא לא היה עושה, כי אנחנו לא עוצרים את החיים יום אחד, פתאום מתחילים לנסוע לכל הבתי ספר, ואני לא מתחיל לדבר על תאונות דרכים, זה כנראה לא יקרה. אבל מה כן, אם אתה חושב על זה מראש? קודם כל, אתה נזהר בעצמך, ואתה גם מדבר עם חברים, אתה נוסע עם חברים, אתה מזהיר אותם גם כן שייסו לאט, ויזהרו. ובסדר, אתה לא צריך לנסוע על כל הארץ לדבר על תאונות דרכים, אבל אתה מראש אתה מראש נזהר על עצמך ושומר על אחרים שיזהרו ומשתדל שלא יהיה תאונות דרכים, שאף אחד לא ייפגע ולא כלום. אבל אם חס וחלילה מישהו נופל בדבר הזה, אז פתאום הוא הולך כאילו פועל בצורה משוגעת על העניין הזה. פתאום הוא מסתכל על הערך הזה של חיי אדם, פתאום הוא מתחיל להסתכל על קדושת החיים, מתחיל ללמוד על זה, לחשוב על זה, להעמיק בזה, אומר, וואי, כאילו, מה עשיתי, כאילו, לא יודע, אם הייתי מבין מה זה בן אדם, הייתי מבין מה זה לפגוע בגוף של בן אדם אחר, בחיים של בן אדם אחר, איזה דבר נורא זה, הייתי, בכלל, לא, זה כאילו מה שגרם לו. זאת אומרת, בסופו של דבר, החטא עצמו, זה ברור, החטא עצמו פשוט נהפך להיות, הוא עצמו משמש עכשיו חזרה, אני לא מפסיק לנהוג, אני אומר, וואלה, עשיתי חזרה, עשיתי תאונה, אני לא נוהג יותר. אני לא מתעסק יותר עם כל הנושא הזה שנהיגה, לא נוגע יותר בהגה, לא מדבר עם זה עם אף אחד, לא עושה כלום וזהו. זה נמיכות הרצון שהרב דיבר עליה בהתחלה. נמיכות הרצון, עשיתי טעות, עכשיו אני עוזב את כל זה, עוזב את החיים, עוזב את זה, לא נוגע בזה יותר, מה עשיתי, מתייסר כל החיים וזהו. כל זה, אומר לו הרב, בוא, יש לך אפשרות, אמרו לך, הזדונות יכולות לפחות לזכויות, אתה יכול ממש לתקן את הדבר הזה ברמה כזאת, שאולי פגעת במישהו אחד, ואולי עכשיו תציל אלף אחרים, בגלל העוצמות שאתה עכשיו הולך להפעיל באותו כוח עצמו שבו הייתה הנפילה. ולכן זה ממש זכויות, זה לא כאילו, לא כאילו זכויות, אלא זה ממש זכויות גם אצל האדם עצמו, ובוודאי על כל כוח ההשפעה שלו והטוב שהוא רוצה לעשות בעולם. פסקה אחרונה, אולי ככה שסוגרת ככה את כל הרצף, אוסף פסקאות האלה, תראו בבקשה בפרק ו' פסקה ה'. כאן בעצם הוא ממש נותן, כאילו הייתי אומר, את הרציונל, איך כל הדבר הזה פשוט עובד מבחינת המהלך האלוקי, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם, איך הסיפור הזה עובד. אז זה אני חושב נמצא פה בעוד כמה פסקאות, אבל אני מתמצת כי יש פה עוד, אבל לא רוצה יותר מדי להאריך אומר ככה, ההוויה, המעשה הבחירי של האדם, ורצונו הקבוע, הינם שלשלת אחת גדולה, שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. שימו לב, ההוויה, כל ההוויה, כל המציאות, כל העולם, כל החיים, זה בעצם מערכת אחת גדולה, שכל הזמן קשורה, הדברים קשורים אחד בשני. מעשה בחירי של האדם ורצונו הקבוע. זה עוד שני פרמטרים שיש כאן. רצון קבוע זה הרצון הפנימי הטוב, מעשה בחירי זה הטעות שקרתה עכשיו. עכשיו הוא מסביר מה בעצם קרה פה. חפץ האדם קשור במעשיו. כלומר, אדם עושה משהו, זה קשור ברצון הפנימי שלו. שימו לב. חפץ האדם, חפץ זה רצון פנימי. חפץ האדם קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כל דבר שנעשה, כיוון שההוויה היא מערכת אחת של לצורך העניין אפשר לומר כאילו אין לה זמן, זאת אומרת הזמן לא משחק פה תפקיד, הכל זה מערכה אחת, אז כל דבר שנעשה, הכל הזמן קשור לרצון המקורי שנתן לו את הכוח לעשות. ואז הוא אומר הרב ככה, כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ, חפץ כמו שאמרנו זה הרצון הפנימי, להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה, שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה אל המעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת. כלומר, המעשה הבחירי של האדם גרם לו לעשות פעולה רעה, והפעולה הרעה הזאת הולכת ומתגלגלת. זהו, זה קרה. הוא עשה את מה שהוא עשה, ולפעמים זה דברים אפילו קשים, הוא עשה, ולכאורה אי אפשר להחזיר. מסבבת כיעור ורע, הפסד וכיליון, כל זמן שלא התביע הרצון עליה צביון חדש. התביע עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם חדוות השם ואורו. זאת אומרת, הסיפור הוא כזה, והאמת היא שאני לא יכול להרחיב על זה, אולי בשיעור נוסף, זה קשור ליסודות קבליים מאוד עמוקים ומעניינים, אבל בואו נתמקד רגע פה. יש רצון קבוע של האדם, זה בעצם משהו גם בעולם בכלל, יש טוב פנימי יסודי שהוא שם אין רע בכלל, אין שם שום בחירה חופשית, אין שם שום דבר. זה נמצא בכל אדם, וזה בעצם מה שדוחף כל אדם מבפנים את כל הפעולות של האדם. שלב אחד אחרי זה, יש את המעשה הבחירי. שזה כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא, כדי שתהיה בחירה חופשית, אז הוא הכניס לאדם גם את היכולת לבחור במעשה הלא טוב, בעבירה וכו' וכו'. ואדם מרגיש לגמרי שזה מה שהוא רוצה, אבל יש מאחורי זה בעצם משהו שהוא בעצם הדוחף לעשות גם את המעשה הזה. זאת אומרת, גם ברגע של העבירה, מי שדוחף בעצם את הכוח לעשות, זה הרצון הפנימי. הוא בעצם הדוחף את הכל, הוא דוחף את כל המעשים של האדם. הוא הרצון המקורי. בשלב הבא אחריו, שמתחילה להיות בחירה חופשית, יש רצון, יש מאבק בין הטוב לרע, יש הטוב לפעמים מנצח ו... הרצון המקורי, הטוב ההוא, מצליח להשפיע על הרצון הנמוך יותר שהוא ינצח, ולפעמים היצר הרע מנצח, ואדם בוחר בבחירה ההיא. אבל בכל מקרה, אם היה פה תרשים, יש פה זה, אני לא כזה טוב, אבל אפשר ממש לצייר את זה. למעלה רצון מקורי, אחד, ממנו משתלשלים, הוא בעצם הכוח שדוחף את הכל, ממנו משתלשלים רצון לרע, רצון לטוב, נאבקים ביניהם, לפעמים זה, לפעמים זה. הצליח הרצון הרע, הצליח להתגבר, עשה פעולה רעה, קשה, בכל תחום שלא יהיה, הרע הזה מתחיל להתגלגל. מתגלגל, מסובב, רע וכיעור, ועושה דברים מאוד לא טובים, גם מבחינה מעשית וגם מבחינה רוחנית, הוא משפיע לא טוב. כל זמן ש... כל עוד הרצון המקורי, הפנימי, היסודי הזה, לא חזר לתפוס אותו. כלומר, אם אדם לא מתעורר בתשובה העליונה, לא מתעורר בתשובה מהאהבה, לא מתעורר אצלו הרצון לחזור לכוח הרצון המקורי, אלא רק הוא עושה איזה מין, במקרה הטוב, כן, שהוא עושה איזה מין תשובה כזאת, מיראה וכו' וכו', אז זה לא חוזר לרצון המקורי, אלא זה משהו שנשאר שם בדרך, ולכן גם זה לא הופך את זה לזכויות. אבל אם הוא עושה חרטה גמורה, אם הוא באמת מגיע למצב שהוא ממש רוצה שהמעשה יעקר מעיקרו, הוא ממש... מתחרט כי הוא מבין בעומק כאילו איך בכלל הוא היה יכול לעשות דבר כזה, הוא לא רוצה לעשות דבר כזה, הוא מבין שהכיוון הוא הפוך לגמרי, הוא מצליח לחזור למה שנמצא אצלו כבר, הרצון המקורי הטוב. עכשיו אותו רצון מקורי כל הזמן מחובר לאותו מעשה רע, לא ניתק אף פעם הקשר בין הרצון המקורי, כמו בציור הזה שציירנו, כן, יש רצון למעלה, אחר כך זה מגיע לפה רע וטוב, הוא בחר ברע, אוקיי, עדיין הרצון הטוב המקורי נמצא מחובר גם לרע הזה, הרע הזה ממשיך, יורד, 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 מתגלגל, אבל עדיין הרצון הטוב נמצא יחד איתו, אלא שלא מרגישים את זה אם אדם לא עושה את התהליך. אם הוא באיזשהו נקודה עצר את העסק, הבין בעצם מה קורה איתו, ואז רוצה לתקן את הדבר הזה מהשורש, הוא בעצם חזר להתחלה, לנקודת השורש המקורית שלו, ואז נקודת השורש המקורית היא עכשיו לוקחת את אותה עבירה שהוא עשה, לוקחת אותה ומחזירה את אותה פעולה, מחזירה אותה לשורש והופכת אותה לפעולה טובה, שזה כמו שאמרנו קודם, בכל דוגמה שזה לא יהיה, נפל בעניינים של לא יודע מה, של תאוות המאכל, תקן את הדבר הזה, עכשיו זה תיקון חבל על הזמן, כאילו מבין את כל הסיפור הזה, למה יש אוכל בעולם? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ככה? כדי שהוא יקדש את הגשמיות, כדי שהוא יכניס לתוכו מאכלים, ודרך זה הוא יתקן את כל החומר. ואז הוא מתחיל בכלל לאכול נכון, גם מבחינה דיאטטית, לא רק מבחינת תורה, מה מותר, מה אסור. הוא בכלל מבין מה זה כל הסיפור של אוכל, ואיך בכלל צריך, איך הגוף שלו בכלל צריך להתנהל, איך בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז הוא בכלל נהיה הרבה יותר בריא, כי הוא אוכל בריא, והוא ודאי אוכל כשר. אבל הוא גם לא רק אוכל כשר, אלא הוא גם בכלל, הכל נהיה אצלו, כל הסיפור של אוכל אצלו נהיה משהו חבל הזמן. ככה בכל תחום. נופל בעריות, בדברים כאלה, לוקח את השורש, מבין איזה כוח חיים עצום יש בו, מבין שבגלל הכוח החיים הגדול הזה, אז לפעמים הוא לא מצליח, והוא נופל, והוא משפיע את כוח החיים הזה, את הזרע שלו, את כוח החיים הזה, העתידי הזה שלו, הוא לפעמים לא מצליח, והוא משקיע את זה במקום כן, לבטלה, במקום לא נכון, במקום זה. והוא מנסה להבין לשורש את כוח החיים שבו, ולמה הוא צריך להשתמש בו. והוא עכשיו לוקח את זה ואומר, בוא נראה איך אני משתמש עכשיו בכוחות האלה, עכשיו כרגע אני לא יכול, אני עוד לא נשוי, אז איך אני לוקח את כוחות החיים שלי ומשתמש בהם לכל מיני כל מיני עשיות, לכל מיני כוחות של חיים חיוביים, שכרגע אני יכול שמה לממש את כוח החיים שלי, עד שבעזרת השם אני יתחתן, עד שאני אתחתן, בוודאי אני אשתמש בו ויעשה את זה רק בצורה באמת הנכונה והקדושה, ולפי כל מה שהתורה מדריכה איך לעשות את הדבר הזה. אגב, זה לא אומר שלא שבע יפול צדיק וקם, כן? זה לא אומר שבסוף לא יהיה לו מדי פעם, עוד פעם איזה נפילה, כי זה לא שזה תעודת ביטוח שהוא עשה איזה תשובה מאהבה כזאת גדולה וחזקה, אז אחר כך הוא בחיים לא יחטא יותר. יש יותר סיכוי שהוא פחות יחטא, כי הוא לא כל פעם מחדש, כאילו לא בטוח בכלל מה קורה פה ולמה אני, מה יותר טוב, יותר טוב פה, יותר טוב שם, כי ככל שהוא הולך יותר לשורש, הוא יותר מבין כאילו בכלל איך נכון ואיך צריך ואיך זה, יש לו, וגם הוא עושה פעולה יותר פנימית עם עצמו. זאת אומרת, רגע, אז אני אמלא את עצמי בכוחות של עשייה, בחסד, בתורה, בתפילה, וכל מיני, כמו שאנחנו יודעים היום, הרבה עצות והרבה דברים שהם בכיוון הזה, שזה הכל מגיע מזה, שהוא רואה את הדברים יותר לעומק ויותר לשורש. זה לא אומר שמדי פעם יהיה איזה קרב קטן שיצליח לנצח בו היצר הרע, כי הוא עדיין פה, והוא כל הזמן מנסה, וגם אני תמיד אומר בשיעורים האלה על קדושת כל הנושא הזה של קדושת הברית וכל זה, שגם אחרי החתונה זה לא נגמר. כאילו יש כאלה חושבים, אחרי החתונה זה הסיפור נגמר, יאללה, אני רק יגיע לחתונה, וכל היצר הזה כבר ילך ממני, והכל יבוא מקומו בשלום, ואני רגוע. אז נכון שאם בעזרת השם, שחיי המשפחה הם מתוקנים והם טובים, והיחסים בני הזוג הם מאוד טובים בכלל, לא רק בתחום המיני והאישי, אלא בכלל היחסים הם מאוד טובים במידות, בכל החיבור ביניהם, וכל מיני דברים בחיים בעזרת השם מסתדרים וזה, אז גם החיי אישות הם נעימים וטובים ומענים והכל טוב, אבל החיים הם לא כאלה, הם לא כאלה ורודים. לפעמים האישה לא יודע, אישה בהיריון ואין לה מצב רוח ולא קרס לה וכואב לה וזה, לא תמיד אפשר, ויש לה לפני לידה ויש לה אחרי לידה ויש לה לפעמים מצב רוח וכאלה וכאלה, זה לא כזה פשוט, כלומר זה לא שיש אישה אז עכשיו הכל מסודר, זאת אומרת, כוח החיים הזה הוא כל הזמן עובד, הוא כל הזמן פעיל, והוא כל הזמן מנסה גם למשוך את האדם, ולכן צריך לעבוד עליו, לא רק לחשוב ששם הכל ייפטר, אלא בעצם העבודה שעושים עכשיו היא עבודה שאחר כך יהיה קצת יותר קל, כי בעזרת השם יהיה פת בסלו, ויהיה לאדם את המקום שבו הוא יוכל לממש את כוח החיים הזה בצורה הטבעית, שככה הוא נוצר וככה הוא צריך להיות, ועדיין בזמנים שבהם יהיה לו התמודדות, יהיה לו כוחות להתמודד, כי הוא בנה לעצמו צורת חיים כזאת, שמה שממלא אותו זה לא רק הדברים האלה, אלא משהו הרבה יותר גדול ורחב מזה. ולכן אני אומר, רק לדעת, כן, זה לא שלא יכול להיות עוד מדי פעם איזשהו נפילה, אבל ברור שככל שבאמת מצליחים יותר להגיע לשורש, ככה באמת זה כפשוטו, הזדונות נהפכות לזכויות, החיים נעשים הרבה יותר גדולים, גבוהים, ואז זה אומר, באמת הלימוד הגדול הוא שגם אם היה לנו איזו נפילה כזאת או אחרת שנראית לנו, מפילה אותנו, לא, לשום דבר, לא נפלנו בשום דבר, כוח הרצון שלנו קיים רק לתפוס, להבין את הסיטואציה, מה קרה לי פה, ו... לחזור חזרה למה שאני באמת, ולא לחשוב שנפלתי, אני כבר לא שווה כלום, וכבר הנה, זה אני כזה, אני כולי חומרי, אני כולי נופל, תמיד אני, מה פתאום? הרצון הפנימי שלך הוא טוב, זה משהו חיצוני מה שקרה לך פה, אתה יכול לחזור לעצמך ולתקן את הכל, וזה זה פעולה, זה משהו מאוד, משנה מאוד את כל הגישה, את כל הסיפור שלנו למה שקורה איתנו ביום יום. טוב, בעזרת השם, ברוכים תהיו.